ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרבנים, אני מבקש להגיד לכם מילה אחת קצרה. פרשת השבוע שעבר, חטא העגל, זו הייתה פרשה שאנחנו לא מבינים בכלל מה היה החטא של עם ישראל, ראשונים, אחרונים. זה פשוט גם שאהרון הכהן, כמו שאומר אבן עזרא, לא חטא, כי אם אהרון הכהן אכן היה חוטא, אז הוא לא היה כהן גדול, ובוודאי שמשה שמשבח לפני פטירתו, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר, גם הוא לא היה מכיר את אחיו וגם הוא היה מעניש אותו בעונש החמור. אז זה פשוט אומר אבן עזרא שאהרון הכהן בוודאי לא חטא בחטא החמור הזה. ובכל זאת פרשת עקב התורה מתארת, ואהרון התענף השם מאוד להשמידו, הקדוש ברוך הוא רצה להעניש את אהרון בכל זאת על דבר חמור מאוד, והתפלל גם בעד אהרון, ואומר רש"י במקום, הועיל לתפילתי מחצה, לפחות משהו, כי העונש היה אמור להיות עונש כילוי בנים. הוא זכה שרק שניים מבניו נדב ואביהו מתו, אבל הוא זכה שאלעזר ואיתמר נותרו בחיים וממשיכים אותו. אז משהו כן היה כאן. חטא כל שהוא היה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא התענף מאוד, הקפיד מאוד על אהרון. מה היה כאן? מה הנקודה שבגללה, למרות שבוודאי הוא לא חטא בחטא של עבודה זרה, אז מה הנקודה שבכל זאת רואים שיש את ההקפדה עליו על מושג של עד כדי כך כילוי בנים? אני אתן דוגמה נוספת. תחילת ספר שופטים, גדעון ירובעל מקדש שם שמיים, מי עושה את זה בצורה, בהתחלה הוא מלמד זכות על עם ישראל, ואז מגיע לשלב מסוים של ניצחון גדול. זה לא הייתה בעיה במודיעין, המודיעין שאמר שצריך עשרות אלפים מול מדיין צדק, רק מה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זרים מלחמת השם, אז רק 300 אנשים בסוף נשארים, אלה שלא קראו ללקק את המים בצורה מסוימת שמביעה עבודה זרה כלשהי, נגיעה, ואז זוכה ירובעל גדעון לקידוש שם שמיים, והוא אומר לכל עם ישראל, תנו לי מהשלל משהו, ועל ידי שתיתנו לי מהשלל, הוא לוקח ורוצה לעשות איפוד, להנציח את שם השם, להנציח את כוח מעשיו, יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז הוא רוצה להגיד את כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. הוא נענש בעונש איום ונורא, העם מתחיל לטעות אחרי האיפוד הזה, עושים את זה לפסל, לאלילות, וגדעון מאבד 70 צאצאיו, 70 בניו נהרגים. משל יותם המפורסם, כילוי בנים, נורא ואיום. בייזיק שר, חתנו של הסבא מסלבודקה, משתמש בביטוי כשהוא מתכוון ואומר את זה לגבי אהרון, יש עוד כמה דוגמאות לכך. הוא אומר שהמכנה המשותף לכל אלו ענקי עולם שהם עשו משהו, אבל הם לא שמו לב לרפי דעת, לאנשים שעלולים לפרש את ההתנהגות שלהם בצורה לא נכונה. רפי דעת, אנשים חסרי בינה, חסרי הבנה, עלולים לטעות ולפרש. אהרון הרי אומר מילים מפורשות, חג להשם מחר, אבל מתוך 3,000, מתוך כל מיליונים של עם ישראל באותו זמן, היו 3,000 שטעו, ובמקום לחשוב שיש זה חג להשם, הפכו את זה לאלה אלוהיך ישראל. גדעון רוצה להנציח כבוד שמיים, אבל היו כאלה שטעו והבינו מכאן שיש פה איפוד, יש פה עניין של עבודה זרה. אתה עלול לעשות מעשה שאתה רוצה לעשות פעולה חיובית, נכונה, אבל יש מסביבך כאלה שמסתכלים ועלולים לפרש את זה ולהבין בצורה שלילית, שכתוצאה מכך יהיה חילול לשם שמיים ולא להפך. אז העונש היום ונורא של כילוי בנים, עונש משותף שאנחנו רואים בשני המקרים הללו, של מי שהתכוונו לטובה אבל התוצאה הראתה שצריך היה להיזהר מכאלה שעלולים לפרש לא נכון. אתם יוצאים לקדש שם שמיים, אתם יוצאים לעזרת השם בגיבורים, אתם יוצאים להיות אלו שמקיימים את המצווה הגדולה של עזרת ישראל מיד צר, ולא חסרים כאלו שנכנסים להגדרה של צר, לא חסרים כאלו בכלל, להפך, עומדים בתור להיכנס. הרשימה בידכם, הזכות הגדולה לקדש שם שמיים. אבל מכאן למדנו את הזהירות הנדרשת מכל אחד ואחד, לדעת שלא כל אחד מסביב יפרש מעשה שלכם בצורה הזאת. אז כשהגמרא בקיומה מדברת על איך ידע מחילול שם שמיים, אומר רב, כגון אני, שאני לוקח בשר מחנות ששילמתי על הבשר הזה, אבל שילמתי קודם או אחר כך, אנשים יראו שאני בא לוקח ולא משלם. ילמדו מכאן לטעות בטעות כזאת שהיא לכאורה, מה פתאום, איך מגיעים לטעות שכזאת? הוא הרי שילם. כן, אבל עלול להיות מצב שכזה. זאת אומרת שגם מעשה מושלם כל כך, מעשה טוב ונכון כל כך, עלול אבל חלילה להתפרש על ידי, כפי שקורא להם רבי זקשר באותו מאמר, רפי דעת, אנשים שלא ידעו לפרש נכון. יש לכם זכות גדולה, זכות לקדש שם שמיים. אתם תגיעו למקומות ושם ייתכן שגם אתם תהיו במקום מסוים, אחד, שניים מבאי בית כנסת, האחרים פחות מכירים. מה שהם יודעים על באי בית כנסת זה לא היכרות חיובי דווקא. ואתם בהליכותיכם, יכול להיות שם שמיים מתאהב על ידכם, מכיוון שיראו את התנהגותכם ויגידו, הנה פלוני שלמד תורה, מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו. ומצד שני עלול להיות חלילה להפך, פלוני למד תורה, מה מכוערים מעשיו. זה תלוי בכם, זה יהיה כל אחד ואחד צריך לזכור. אתם הולכים לדבר גדול, אתם הולכים לפעולת קידוש שם שמיים ועזרת ישראל מייצר. מתוך זהירות ראויה לזכור שאתם בכל הליכותיכם רוצים לקדש שם שמיים. תחליטו לעצמכם גם כל אחד ואחד החלטות יומיות של חוק לא יעבור. אני זוכר את עצמי לפני הטירונות, היו לי כמה החלטות שהייתה לי סייעתא דשמיא גם לעמוד בהן. המפקדים כבר ראו שאני משוגע לדבר, אז אפילו הסכימו, עשיתי שתי שמירות רצופות כדי לא להפסיד את התפילה במניין, כי בער לי לא להפסיד תפילה במניין. אחד הדברים שזה לא תמיד אפשרי, אני כבר אומר, לא תמיד אפשרי, תלוי מי עוד נמצא איתך בבסיס הטירונים, בהחלט לא תמיד אפשרי. הייתה לי סייעתא דשמיא שזה היה, אבל היו לי כמה החלטות של כמה דברים שאני רוצה לשמר. לימוד יומי שחוק לא יעבור, אני יכול ליפול למיטה עם הבגדים, עם הנעליים, עם הכל, ולנסות לישון, אבל להוציא מהכיס ולימוד יומי מינימלי, זה היה כחובה. אז תזכרו את זה בעזרת השם, כי כשהרמב״ם מדבר בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם מדבר על אדם שיוצא לעשות מצווה, והוא חייב לעשות מצווה, אבל הרמב״ם מדגיש שתי מילים שהוא לא כותב במקומות אחרים, ויחזור לתלמודו. אז זכרו שבני ישיבה אתם, שאתם יוצאים למלחמת מצווה, אבל שומרים על עצמכם כדי לחזור בדרגה של ויחזור לתלמודו. יעזור לכם הקדוש ברוך הוא, שתשובו בראש ובראשונה בריאים ושלמים בגוף ובנפש. יעזור לכם הקדוש ברוך הוא שתקדשו שם שמיים בכל הליכותיכם, בכל מעשיכם. יהיה שם שמיים מתאהב על ידכם, ובואו נתפלל כולנו שלא יהיה צורך בכלל שתצאו, להתפלל צריך גם אם זה נראה רחוק, שלא יהיה צורך בכלל שתצאו למלחמה, אלא לחזור בחזרה לבית המדרש. כי נגענו היום במיטב, אבל תזיין חטט אחרי זה בתת עמוד א' למטה כבר מתחילה סוגיה אחרת. אז בית המדרש, נחכה לכם, בהצלחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.